סימן שינחה את סעיף זין. בסעיף זין השולחן אורך ממשיך לעסוק בעניין של שברי כלים. למדנו בסעיף הקודם בסעיף ווב שכלי שנשבר, אם השברים שלו ראויים לאיזשהו תשמיש, אפילו תשמיש מועט מאוד, אפילו אם השברים ראויים לחסות בהם את החבית או את הפח, זה כבר מספיק שהם לא יחשבו למוקצה. אבל כלי שנשבר והשברים שלו אינם ראויים לכלום, הדין הוא שהשברים נחשבים למוקצה, הם לא ראויים לשום דבר. כהמשך לכך, אומר השולחן אורך בסעיף שלנו, מוסיף השולחן אורך שני דברים שנוגעים לשברי כלים. הדבר הראשון, שכאשר השברים ראויים לאיזשהו תשמיש, אפילו תשמיש מועט לחסות את החבית, לחסות את הפח, הם לא נחשבים למוקצה, זה גם במקום שכלים לא מצויים שם. גם אם השברי כלים עומדים ברשות הרבים, אין שם כלים. ולכאורה, במקום שבו הם עומדים, אין מה לעשות באותם שברים. בכל זאת, מכיוון שאותם שברים באופן עקרוני הם ראויים לחסות בהם איזשהו כלי, את החבית או את הפח, הם לא נחשבים למוקצה גם במקום שלא מצוי שם חבית. גם במקום שלא מצויים שם כלים לחסות בהם. דבר אחד. דבר שני מוסיף השולחן ערוך. שברי כלים, כלי שנשבר, והשברים ראוי לעשות בהם איזשהו תשמיש. כמו שאנחנו לומדים עכשיו, השברים לא נחשבים למוקצה. אבל אם הבעלים של הכלי זרק את השברים להשפע מבעוד יום, מכיוון שהוא זרק אותם להשפע, הוא ביטל אותם מתוירס כלי, והם נחשבים למוקצה. הם נחשבים למוקצה גם כלפי עניים, שיש להם מה לעשות באותם שברים. אבל אנחנו הולכים אחרי הבעלים של השברים. ומכיוון שהבעלים של השברים זרק אותם להשפע, הם נחשבים למוקצה. נלמד עוד שמה שאנחנו לומדים עכשיו, ששברי כלים שראויים לאיזשהו תשמיש, כגון לחסות בהם את הכלים, הם לא נחשבים למוקצה, זה הכל שברי כלים. דהיינו דבר שהיה כלי ונשבר. אבל אבנים וצרורות שמתגלגלים ברשות הרבים, שהם מוגדרים כמוקצה מחמס גופוי, לא נאמר שהם לא נחשבים למוקצה מכיוון שראויים לחסות בהם את הכלים. הסברה שכאשר ראויים לחסות בהם את הכלים הם לא נחשבים למוקצה, זה רק בשברי כלים, בדבר שהיה עליו תוירס כלי. נקרא את הסעיף בפנים. אומר השולחן ערוך, חתיכת חרס שנשברה בחול מכלי וראויה לחסות בכלי, מותר לטלטלה. זה כמו שלמדנו בסעיף הקודם, שאם השברים ראויים לאיזשהו כלי, הם מותרים בטלטול. מוסיף השולחן ערוך ואומר, אפילו במקום שאין כלים מצויים שם לחסותם בה, גם אם אותם שברים נמצאים ברשות הרבים או במקום אחר שאין שם כלים להשתמש באותם שברים לחסות בהם את הכלים, גם הדין הוא שאין על השברים שהם של מוקצה, כיוון שבאופן עקרוני אם הם היו בחצר, אם הם היו בתוך הבית, הם היו ראויים לחסות בהם כלים. דבר אחד. דבר שני. ואם זרקה לה השפעה מבעוד יום, אסור לטלטלה. כיוון שבוט לו מי יויס אויד כלי. אם הבעלים של אותם שברים זרק אותם להשפעה מבעוד יום, הוא ביטל אותם בתוירס כלי. הרמו מוסיף. ואפילו חוזי לעוני, הועיל ויקצו הבעלים שלו, אף על פי שהם עשירים, דמוקצה לעשיר, אבל מוקצה לעני. מכיוון שהבעלים של הכלי זרקו אותו להשפעה, הבעלים של אותם שברים זרקו את השברים להשפעה, זה מוקצה גם לעניים שחוזי להו. ממשיך השולחן ערוך, ודווקא חתיכת חרס משום דאסיה משברי כלי. בשברים של כלים, בהם נאמר הדין שאם הם כרגע ראויים לאיזשהו תשמיש, הם לא נעשים מוקצה. אבל, דבר שאין בו שייכות כלי, כגון צרורות, אבנים, אף על פי שראויים לחסות בהם כלי, אסור לטלטלם. כי בדבר שהוא לגמרי לא כלי, לא מועיל מה שאפשר להשתמש בו לחסות בו כלים, כדי שלא יהיה מוקצה. וכל דבר שאינו כלי, אסור לטלטלו בשבת, אפילו לצורך גופו, כל שכן לצורך מקום אור. המשתבור מביא כאן, כגון הששית של ברזל וטבלה וכן בקעת, היינו חתיכת עץ, כיוון שאינו כלי, אסור לטלטלו אפילו לצורך גופו. מה אפשר לעשות עם בקעת או עם הששית של ברזל? כגון לתקוע אותו במקום בריח לדלת, או לסמוך בו איזה דף שישב עליו, אם לא שיעשה בו קצת מעשה תיקון קודם השבת. אבל כמו שהוא, אסור להשתמש בו גם לא לצורך גופו. כי דבר שאינו כלי, אסור לטלטל אותו גם לא לצורך גופו ומקומו. המשתבור דן כאן מה דין פתילה. פתילה נקראת כלי, ואפילו נדלקה קצת ממנה בשבת שעברה, או בחול, ודינה ככלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לטלטלה לצורך גופו ומקומו. פתילה, יש עליה שם של כלי, וממילא היא מוגדרת ככלי שמלאכתו לאיסור, כי היא עומדת להדלקה. מותר לטלטל אותה לצורך גופו ומקומו, אבל שברי פתילה שאינם עומדים עוד להדלקה בנר, הרי הם כצרורות ואבנים, שאסור לטלטלם אפילו לצורך גופן ומקומן. כי אין מה לעשות בשברי פתילה. שברי פתילה לא ראויים לכלום, אז הם נפחים להיות מוקצה, מחמס גופוי. עוד נידון מביא המשתבור, מה הדין נר של שעווה? אומר המשתבור, וכן נר שלם של שעווה או חלב, אפילו נדלקה כבר בחול או בשבת שעברה, כל שהיא עדיין ראויה להדלקה מקרי כלי שמלאכתו לאיסור. ומה? ומותר לטלטל אותו רק לצורך גוף או ימקוימוי. המשתבור מביא כאן שאותם אנשים שמטלטלים נר של שעווה או לחלב לצורך הנר, הם טועים. כי אם גם אם אנחנו מחליטים שזה כלי שמלאכתו לאיסור, ולא מוקצה מחמס גופוי, כמו שעוד מעט נראה שיש מי שאומר שזה מוקצה מחמס גופוי, מותר לטלטל אותו רק לצורך גופוי ומקוימוי, אבל לא סתם. אבל מביא המשתבור השיטה שחולקת וסוברת, ובספר מויר וקציו מחמיר, דאפילו נר שלם ולצורך מקומו אסור לטלטל, שאין שם כלי עליו כלל, דלא יחוזי לאכילה ולתשמיש. נר של שעווה או של חלב, מכיוון שהם לא ראויים לא לאכילה ולא לתשמיש, הם לא נחשבים לכלי, זה לא נחשב לכלי, ואסור לטלטל אותו גם לא לצורך גוף היום מקוימוי. אז נמצא אם כן שיש כאן מחלוקת לגבי נר של שעווה או של חלב, האם מגדירים אותו ככלי שמלאכתו לאיסור, ואז מותר לטלטל אותו אבל רק לצורך גוף היום מקוימוי, או שהוא בכלל לא מוגדר ככלי, הוא כמו עצים ואבונים, כיוון שהוא לא מיועד לא לאכילה ולא לתשמיש, הוא מיועד לכילוי. סבון זה דוגמה שמתאימה לנר של שעווה או של חלב, דבר שעומד לכילוי, לכאורה. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ח'. כל הכלים הניטלים בשבת דלתותיהם שנתפרקו מהם ניטלים. בין נתפרקו בחול, בין נתפרקו בשבת. בסעיף ח' השולחן ערוך לא מדבר על שברי כלים. הוא מדבר על כלי שלם שהתפרק חלק ממנו. אז מכיוון שהתפרק חלק ממנו ולא נשבר, אף על פי שאותו חלק שהתפרק לא ראוי לשום דבר. לשום דבר הוא לא ראוי. ככה המשתבור מסביר. אבל מכיוון שהוא חלק מכלי שלם, הוא מוכן אגב אביין. אני אקרא את המשתברורה. לא אם מבוי נתפרקו בשבת דמותר דמוכנים הם על גבי אביים כי האל שבתא, אלא אפילו נתפרקו בחול גם מותר. משום דקת כלי הוא שראוי להתחבר עם הכלי. הוא התפרק, הוא לא נשבר. אבל כן מותר לטלטלם אפילו בשאינם ראויים למלאכה אחרת כלל. לא צריך שיהיה ראוי לחסות בהם את החבית או את פי הפח. כיוון שהם עומדים להתחבר עם הכלי, הם מוכנים מאגב אביהם. זה הכל בדלתות הכלים, בדלתות הבית, אומר המשתבור, מכיוון שהבית לא עומד לטלטול, אז לכן זה לא נחשב, לכן אין עליו תוירס כלי. הוא לא עומד לטלטול. הוא דבר שהוא קבוע במקומו, אז זה כן נחשב למוקצה. כפתור שנפל. לפי דברי המשתבור כאן, זה לא נחשב למוקצה, כי זה עומד להתחבר עם הבגד חזרה.